אנשים עם קבלה.
שלום. שלום כבוד הרב מיכאל לייטמן. אני רוצה אולי קודם להציג את עצמי ולספר לך מאיפה אני מגיע לעולם הרוחני של גם של הקבלה וגם של בוא נגיד של נקרא לזה אולי חוכמת החיים. אז לי קוראים אמיר ואני מזה קרוב ל-20 שנה מנהל תוכניות ברדיו ללא הפסקה, 103 FM. ויש לנו תוכנית חדשה שהיא התוכנית שלך, שבה אנחנו בעצם מנסים להגיע לאנשים ולהביא להם, אפשר אולי לומר, להנגיש להם את הקבלה. זאת אומרת בעצם לנסות למצוא קהל חדש שיתחבר אל החוכמה, אל הדרך, אם אני מבין נכון, אל הדרך לחיות חיים יותר מלאים, יותר מאושרים, יותר מחוברים.
נכון.
עכשיו, אני לאורך חיי עברתי די הרבה ניסיונות בתחום. Mm-hmm. זאת אומרת, עברתי כל מיני סדנאות. בשנות ה-80 היה דבר שנקרא אסט, אולי אתה שמעת עליו, לא. עם וורנר אנהארט, זה משהו שבישראל יותר הכירו את זה בתור IM, תחנה, זה היה סוג של סדנה לשיפור עצמי. והסדנה, הסדנאות האלה שעברתי לאורך כל החיים, בעצם נתנו לי כלים להתמודד עם, להסתכל על העולם בצורה נכונה. ולהתמודד עם איך זה להיות בן אדם ביקום הגדול הזה. ואז גיליתי את הקבלה, ואז בעצם שמעתי שיש דבר כזה שנקרא קבלה, שהוא בעצם נותן לך באיזשהו מקום תשובות דומות, או יותר תשובות לגבי המהות שלנו, ואיך בעצם אנחנו מתחברים אל הדברים הנכונים, במקום לעבוד כאוטומט, במקום לעבור את כל חיינו בצורה מאוד מאוד אוטומטית. ולאחרונה התחלנו בשידור, שמשודר כל יום ראשון ב-8 בערב, ברדיו ללא הפסקה, והייתה לי תחושה שיש איזשהו מרחק בין מה שאנשים מבינים כקבלה, לבין מה שאתה בעצם מנסה להעביר כחוכמת הקבלה.
כן.
שזה שם התוכנית. קודם כל, אתה מרגיש שלפעמים יש ריחוק בין הרצון שלך להגיע לאנשים, להסביר להם שיש את כל הטוב הזה שהם יכולים לקבל, ואנשים לא מוכנים לקבל את זה, לא מוכנים לפתוח את עצמם, לא מוכנים לשנות הרגלים ולבוא וללמוד?
זה קשה. לא שהם לא, יכול, לא, לא, לא רוצים. הם לא יכולים. האדם מתרגל כבר ליחס מיוחד למאוד ספציפי ככה לחומת הקבלה. זה משהו שמדובר על רוחות, שעדים, מלאכים, משהו בשמיים.
כזאת.
כן. משהו אולי כוכבים, מזלות, קמיות, איזה משהו שזה
וודו כזה.
כן.
זאת אומרת, משהו שהוא בעצם מצטער אצלהם כלא משהו נכון ולא משהו חיובי לעשות בחיים. זאת אומרת, הם קיבלו תמונה מוטעת
כן.
של מה היא בעצם חוכמת הקבלה. אבל הרבה פעמים שאני שומע שיעורים, וגם ערב לפני שהגעתי כאן על השידור, ישבתי ושמעתי שיעורים שלך, שנערכים ב-3 בבוקר, mm-hmm. ושמעתי תוכנית רעיונות שהייתה עם ערן קורץ, ו המושגים הם לפעמים קצת כבדים. אני הייתי רוצה שהיום נשב קצת ונדבר, ונסביר במושגים מאוד מאוד מופשטים ופשוטים, מה בעצם נותנת לאדם, לי כבן אדם, חוכמת הקבלה. מה היא בעצם מאפשרת לי? איזה כלים אני מקבל? אולי נדבר גם כן על כמה דברים מעשיים שבהם חוכמת הקבלה בעצם תורמת לי להיפתח, להניע עצמי, להגיע אל עצמי, להגיע אל האמת.
יש הרבה סוגי אנשים, יש כאלה שמשתוקקים לחוכמה, יש כאלה שרוצים רק במשהו להקל את החיים שלהם, יש כאלה שרק רוצים קצת לראות מה קורה כאן בעולם שהם נמצאים, יש כאלה שרוצים להיכנס יותר פנימה, לדעת איך העולם מתנהל וקצת לשלוט אולי בזה, יש כאלה שמחפשים רק מזל בזה, רק איזושהי הרגשה יפה טובה, יש כאלה שרוצים, לא אכפת לי, הרגשה טובה, מזל, אני רוצה לשלוט, נגיד.
וללמוד כן. קבלה זה בעצם להיות בשליטה על החיים.
כן. אז לכן, שאני נמצא מול איזה, נגיד, האודיטוריום, האנשים שאני נותן הרצאה או שיחה פומבית, אז שם אני פחות או יותר רוצה מקודם לדעת מול מי אני נמצא. ברדיו זה
ברדיו זה מאוד קשה, כי אתה לא רואה את האנשים.
כן, ופתאום נופל מישהו שהוא יכול לשאול אותך ככה, שזה יסובב את כולם ויבלבל את כולם אולי, ואתה לא יודע איך לעשות, איך לתת לו תשובה, כי לפי מה אתה תיתן, לפי איזה גובה, ושיהיה מובן לכולם, אבל מושגים הם כאלה שזה קשה.
אבל מה שאתה בעצם אמרת בהתחלה, זה שיש אנשים שרוצים לדעת את כל העולם, לשלוט, ויש אנשים שרוצים רק את הדברים הטובים הקטנים, שהם רוצים,
הם רוצים רק... אתה ממליץ לאלו ללכת, כן?
לא, אני שואל, האם יש אנשים שלעולם לא יצליחו להגיע ללמוד קבלה?
כולם, כולם יצליחו. כולם יכולים, כולם יצליחו.
אחרי, התפקיד שלנו הוא להנגיש את זה.
אבל זאת אומרת, אתה ממליץ שוב, אתה ממליץ להתייחס לאדם הכי הכי פשוט, המתחיל ותמיד לדבר רק בגובה הזו.
גם להתייחס לבן אדם הכי פשוט, לא, זה לא שרק לדבר, גם הבן אדם הכי פשוט, ברגע שהוא שומע משהו של חוכמה, אז הוא מקבל חלק מזה, אני מאמין. כן. הוא מקבל, הוא סופג חלק מהחוכמה. אבל לפעמים, כשאנחנו מכניסים בשידור משפטים כמו האור הגדול, והחוכמה, והרב אשלג, וכל מיני דברים של לקהל הזה נשמעים טיפה שמיימיים.
כן.
טיפה, זה כמו, קשה לי אפילו למצוא את המילים, אבל זה באמת נשמע קצת מרוחק. אני הייתי נורא שמח אם היו, בוא נדבר על נושא מסוים, ונמצא דרך להסביר לבן אדם שאם יהיה לו את הכלי הזה של חוכמת הקבלה, אם הוא ילמד קבלה, הוא יתחיל להבין איך בעצם הדברים עובדים. ואז יהיו לו את הכלים לשלוט בחיים שלו. איך אתה מסביר לבן אדם שהוא לא נמצא בשליטה בחיים, שהוא עובד כמו אוטומט? איך אתה פונה אל בן אדם ואומר לו, בלי חוכמת הקבלה, אתה בעצם עובר את כל חייך עם עיניים עצומות?
הייתה לנו כבר תוכנית כזאת, בחירה חופשית. בטוח שזה בתוכנית אחת, אנחנו לא יכולים כבר לפתוח את הדברים האלה. חוץ מזה, מה שהיה זה כבר בעוד כמה שבועות אפשר לחזור ושוב לנגוע באותו נושא, וכבר יקהל גם כן שונה. זה אנחנו צריכים, אנחנו יכולים לדבר נגיד על זה. שסך הכל חומת הקבלה היא נותנת לאדם כלים כן לשלוט בחיים שלו. היא מלמדת אותו באיזה מערכת הוא נמצא, ואיך להיכנס לתוך אותה מערכת, ולהיות שם לא מנועל מלמעלה. אדם מרגיש שהוא מתחיל ללמוד חומת הקבלה, הוא מתחיל דווקא לגלות שהוא מנועל מלמעלה. אבל יחד עם זה, הוא מקבל יכולת לראות איפה הוא כן צריך, יכול להיכנס למערכת הזאת של ההנהלה והשגחה והנהגה, של כל
שליטה.
המציאות, והוא מקבל שם שליטה.
על הכל או על החלקים שקשורים במידה, אליו?
במידה שהוא כבר הכין את עצמו להשתתף בזה בצורה נכונה.
זאת אומרת, אם אני עכשיו צריך להפשיט את מה שאמרת, והבנתי את מה שאמרת, זה שבן אדם צריך להחליט, להבין, שהכל מנועל בעצם מלמעלה.
ב-100%.
ב-100%. ואם הוא רוצה שיהיה לו השפעה כלשהי על מה שמנועל מלמעלה כלפי החיים שלו, והחיים של האנשים שהוא משפיע, כן. הוא חייב לקבל את זה.
לא, שהכל... הוא חייב ללמוד על המערכת הזאת, ואז נגיד 5% ממנה לקחת על עצמו, ואז הוא מנהל את החיים שלו לפחות ב-5%.
זה כמו שאתה לומד...
או ב-10 או 20%.
נגיד שאתה לומד על מערכת הפעלה של מחשב, אתה נכון. ניגש אליה, אתה לא יודע כלום, היא מערכת חדשה, אין לך מוצג איך מפעילים אותה. אז כן. אתה לומד אותה, ואז אתה מסוגל ברמה מסוימת לתפעל אותך.
כן.
אותה מערכת הפעלה היא בעצם החיים שלנו.
נכון.
ואם אנחנו לא נלמד על החיים שלנו, על מערכת ההפעלה הזאת, נקרא לה Windows או Mac, כן, אם כן. אנחנו לא נלמד עליה, אנחנו לא נדע לשלוט בחיים שלנו. לא יקרה כלום, הכל ילך על אוטומט.
כן.
בוא נדבר.
וכך כל החיים, כל האנשים שבעולם. אבל ישנם אנשים כבר שהם כן מרגישים שחסר להם את זה. משמעות החיים. הם נמצאים בדיכאון, הם צורכים סמים, כי אין להם משמעות החיים. אפילו אלה שנוסעים לדעש. זה גם כן מחוסר משמעות החיים.
אני לגמרי מאמין, אבל השאלה אם רק אנשים שיש להם חוסר משמעות בחיים יגיעו לקבלה. אני לא מוכן לקבל את האקסיומה הזאת. אני רוצה שגם אנשים שיש להם שליטה חלקית בחיים שלהם יקבלו את החוכמה. לא רק המיואשים וה...
לא, זה לא צריך להיות מיואשים, זה אנשים שיש להם שאלה בכל זאת.
כן.
שבשביל מה אני חי, למה אני חי, מה התוכנית, מה התכלית, מה הסיום, מה הסוף, נולדים, מתים, מה, באמצע מה קורה ובסוף.
ומה אתה אומר לבן אדם שהוא מאוד מאוד מצליח בחיים? ניקח לדוגמה היפותטית את ביל גייטס, אוקיי? שהוא המציא את מערכת הפעלה חלונות, והוא בן אדם מאוד עשיר, והוא שינה את את היקום בעצם, הוא הנגיש הרבה דברים לאחר אנשים, והוא נחשב בן אדם מאוד מצליח. איפה אתה מוצא את הצורך שלו בקבלה? בן אדם שיש לו את התשובות, ויש לו את הוענה על הזה, הוא בן אדם מצליח. ויש בינינו גם בארץ כמובן הרבה מאוד אנשים שרואים את עצמם כאנשים מצליחים, כאנשים שעשו את זה. האם גם להם יש משהו לקבל מהקבלה?
במה ההצלחה שלהם? סך הכל הולך להעביר את החיים האלו בצורה יותר נוחה, יותר טובה, להתגאות כלפי האחרים עד כמה שהם מוצלחים.
אבל זה גם הגשמה עצמית.
במה?
בעשייה?
בתוך העולם הזה, ככה, להתבלבל בארגז חול כמו ילדים.
אז זה אומר שזה לא רק העולם הזה.
חוכמת הקבלה מעלה אותנו לדרגה אחרת של קיום.
הבנתי.
שאתה, כמו שכתוב עולמך, תראה בחייך. אנחנו בעולם הזה קיימים בדרגות דומם, צומח וחי. אם אנחנו רוצים לעלות לדרגת המדבר, לדרגת האדם הדומה לכוח עליון, אנחנו צריכים לקבל את העלייה הזאת על עצמנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים כבר לרכוש בזמן החיים האלו תכונות של העולם יותר עליון. ואז אנחנו עוברים למימד אחר.
בוא רק תסתכל על זה. כשבן אדם נפטר, אז הוא עולה בעצם, יש משהו שנקרא תיקון, איך זה עובד?
לא, שום דבר.
איך זה עובד?
כמו שנפטר איזה חיה.
הבנתי.
אותו דבר, אין שום הבדל בין אדם לבין אמא.
אז אתה אומר שאנחנו פה בוססים בארגז החול בעולם, ואנחנו צריכים להתחבר לעולם יותר עליון, איך זה, זה לא...
אז חוכמת הקבלה מלמדת אותנו איך בזמן החיים האלו שאנחנו נמצאים כאן, איך אנחנו יכולים לעלות, לקבל תכונות, של מדרגה יותר עליונה. ואז אנחנו נכנסים לתוכה. בזמן החיים האלו, אנחנו כבר מתחילים להרגיש את המדרגה יותר עליונה. חיים רוחניים, מה שנקרא.
אוקיי.
אבל מי שלא לא, 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 לא רוכש את זה, אז אפילו שהוא מוצלח. כאן, לפי כל ההבחנות שלנו, זה לא...
הוא עדיין נמצא ברמה נמוכה של...
כן, הוא עדיין חיה, אז גומר את החיים שלו, גומר, וזהו, גוף שלו חי. היה מטפל בו, היה חי בו וגמר.
עדיין לחיים שלו אין את המשמעות שיכולים להיות לו.
לגמרי.
אוקיי. עכשיו בואו אולי קצת נתייחס בשביל לתת לאנשים את התיאבון לקבלה, קצת יותר לנושאים. בואו נדבר על דברים שהם אחד לאחד ונראה איך בעצם הקבלה מצליחה לתת כוח לאנשים. תגיד לי אם הכיוון הזה הוא נכון מבחינתך. אני אתן לך דוגמה. ניתן בן אדם ש... כל חייו מחפש אהבה ולא מצליח למצוא אותה. זאת אומרת, הוא נמצא בגיל, הוא היה לו, נגיד, כמה אהבות בגיל צעיר, ואחרי זה זה לא הצליח, והוא ממשיך, והוא קצת בצעד של נואשות מחפש אהבה. אני שמעתי שהקבלה אומרת שיש מין חוק כזה שאומר שמי שמחפש לא מוצא. כי ברגע שאתה מחפש, אתה בעצם... ברגע שתמצא, אתה תמלא את הצורך הזה של החיפוש, והוא לא יהיה קיים יותר.
לא, אני לא חושב. קודם כל, לא שמעתי שבקבלה דבר כזה נמצא.
אוקיי.
אבל אני חושב שמה שצריך לעשות כאן, זה ללמוד פסיכולוגיה. ולדעת איך, מה הוא באמת רוצה. לא, אפילו לא, 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 לא דרך חוכמת הקבלה.
אוקיי.
כי השאלה שלך היא מהמישור הגשמי הפשוט. ואז שהוא ידע מה הוא מחפש, ואיך הוא יכול למצוא מה שהוא מחפש, האם זה קיים בעולם, האם התופעה הזאת, מה שהוא קורא אהבה, זה באמת אהבה, האם זה אהבה עצמית כזאת שהוא לא מוצא שום דבר, כי הוא יותר מדי אוהב את עצמו, ולכן הוא מחפש משהו שישרת אותו, או שהוא מחפש באמת לאהוב, זאת אומרת לתת, לתרום, להתחבר לשני ולהיות איתו
הרמוניה ונתינה.
כן, בהדדיות.
כן.
זאת אומרת, לזה צריכים, אנחנו לא מחונכים, אנחנו לא קיבלנו חינוך, לא בגן ילדים, לא בבית ספר, לא באוניברסיטה. אנחנו לא מקבלים, אין לנו מקצוע כזה.
איך לחיות, איך לאהוב, איך לגדל ילדים.
לא, אנחנו קוראים בית ספר, שום דבר אנחנו בזה לא מבינים. אנחנו לומדים אחד מהשני כמו סתם חיות הזרוקות בשדה. וכאן אנחנו, אני חושב שקודם כל צריכים לפתוח קורס שאדם ידע מה זה נקרא אהבה שהוא מחפש. איך אפשר בכלל להתקשר בצורה הדדית לשני, במה לוותר, במה לקבל, ואז בצורה כזאת לאט לאט להתחיל לראות איך משניים נעשה אחד.
והאם באמת הקבלה היא משהו שנותן לך באיזשהו מקום כלים מעשיים להתמודד עם בעיות היומיום שלך בחיים? זאת אומרת, האם אני יכול דרך הקבלה להגיע יותר להישגיות בחיים, להגיע יותר לאושר, אם זה אושר באהבה או אם זה אושר פנימי, להגיע יותר לרוגע של הנפש, להגיע יותר להבנה של היקום, הבנה של... אתה אומר שיש עולם שהוא יותר עליון ואני מתחבר אליו דרך למידת הקבלה. מה זה נותן לי? מה הכלים שנותן לי האפשרות להתחבר לעולם שהוא יותר עליון מהעולם שלי? מה בעצם פרקטית, מה זה נותן לי? כאילו מעשית.
אנחנו התפתחנו כמו שידוע לנו מהדומם, אחר כך על בני כדור הארץ התפתח צומח וחי,
וחי.
ואחר כך אנחנו, הבני אדם, שאנחנו גם כן שייקים בינתיים לדרגת חי. ואנחנו מתפתחים, וכל הזמן משנים את החברה שלנו, משנים כל הסביבה שלנו, בהתאם להתפתחות שלנו מדור לדור.
יש התפתחות טכנולוגית, יש התפתחות תרבותית, יש התפתחות תעשייתית, יש כל מיני.
אם אדם שואל שאלות במישור העולם הזה, אני יכול לדבר איתו איך יותר לארגן את החיים שלו, אבל אני די מוגבל.
אתה תיתן לו עצות שימושיות, אבל הן מוגבלות.
כי סך הכל חוכמת הקבלה היא פונה לאנשים שהם כבר שואלים מה טעם בחיים, בשביל מה חיים. איך אנחנו יכולים להגיע למשמעות החיים, בשביל מה כדאי לחיות. זאת אומרת, לכן חוכמת הקבלה היא, אתה נסתר את כל ההיסטוריה של האנושות ומתגלה היום. עם המשבר הגדול, עם כל הבעיות שאנחנו עוברים, עם זה שהעולם מאבד לגמרי, האנושות מאבדת לגמרי את הכיוון, ואתה רואה...
צלם מה... אנוש.
כן.
כלומר, הקבלה בעצם הייתה חבויה מאיתנו, והתגלתה רק במאה האחרונה.
כן.
והסיבה שהתגלתה זה כי...
כי הגענו למצב בלתי נסבל, ושאין לנו פתרון. בכוונה, הטבע פיתח, מפתח אותנו, עד המצב שאנחנו לא מסוגלים לצבול יותר לחיות, בדרגה הזאת שאנחנו נמצאים. בעולם החי, שבעולם הזה, אלה, מביאה לנו כאלו תנאים, פנימיים וחיצוניים, שאנחנו כאילו חייבים לעלות למימד אחר.
זאת אומרת שאם לא היינו עושים את זה, היינו מאבדים את העולם הזה. היינו בעצם הולכים לסוג של אבדון. היינו ממשיכים להתנהג כמו חיות, והיינו עושים את כל התאוריות האפשרות, עד שהיה מתפוצץ הכל.
כן, כן, כן.
ואתה באמת מאמין שתורת הקבלה היום... בדרך שהיא בנויה, ואתה כשליחה, יביאו את הישועה, את הפתרון, שנגיע למקום כזה שבו אנחנו עולים רמה ומתפתחים.
אין לנו ברירה. לפי התוכנית הטבע, מה שאנחנו לומדים מחומת הקבלה, אנחנו חייבים לעבור למימד אחר. חייבים. הכדור הארץ ובכלל כל היקום וכל החברה האנושית, הם לא יכולים יותר להחזיק אותנו. האגו שלנו הגיע למצב שאנחנו מתחילים לאכול את עצמנו ממש לי, מכל הכיוונים. והיציאה, זאת אומרת, מי זה? זה רק לעלות קומה.
לפני שאני אנסה להבין מה זה לעלות קומה, כי זו שאלה שעדיין לא ברורה לי, אני לגמרי מסכים, כי אנחנו גם רואים בארץ את ה... ירידה של 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 התרבות, את הירידה, את ההידרדרות של הרפואה, את ההידרדרות של החברה הפנימית, על כל זה, את ההידרדרות של הערכים אצלנו, את הכבוד ההדדי שאנשים כבר לא נותנים אחד לשני, כמו שנתנו 20 שנה אחורה. ואנחנו מפתחים דור חדש של שלא אכפת לו מכלום, באמת לא אכפת לו מכלום.
אנחנו לא מסוגלים לעשות אחרת. כי הטבע שבאנו, שמפתח אותנו, כך הוא דוחף אותנו לכזה מצב.
אז אתה אומר שהפתרון הוא בעצם לא רק בקטע האישי, הפנימי, אני עם עצמי, כל האנושות צריכה לעבור את השלב הזה, נקודה.
כן.
אחרת
אנחנו לא
נכחד.
לא נצליח לעשות שום דבר טוב איתנו. לא עם הילדים שלנו, לא עם משפחות, נגד גירושים, נגד סמים, נגד כלום.
אחוז הגירושים עולה ועולה ועולה.
כן, כן, כן. אנחנו פשוט, האגו שלנו הוא עכשיו מפתח בנו כאלו דחפים, כאלו יחסים לכולם, שכל אחד רוצה את הפינה שלו ושאף אחד לא ייגע בו. וגם שם הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. אם לא המסך ומקלדת.
עכשיו אני חייב כמה תשובות לגבי משהו שאתה אומר, והוא, אני לא בטוח אם הוא פרש נכון. אתה אומר, אנחנו כרגע חיות.
כן, בדרגת חי.
הזה, בדרגת חי.
כי אנחנו דואגים לגוף שלו, שלנו,
כן?
שיהיה לו מקסימום נוח.
שזה כמו, זה מה שחיה עושה בעצם.
כן.
אבל אנחנו כותבים ספרים, ואנחנו כותבים שירה, ואנחנו מפעילים מכונות מאוד מסובכות. חיות לא עושות את זה.
לא חשוב. אצלנו רק קצת יותר האגו מפותח. ולכן אנחנו עושים
את זה. אנחנו עושים את זה ממקום של אגו, את הפיתוח של כל הדברים? אוקיי.
ב-100%. זה כל פסיכולוג יכול להגיד.
ואתה אומר, ומצד שני אתה אומר, אנחנו חייבים להגיע לעולם הבא, לעולם יותר עליון.
כן.
מה זה אומר? זה אומר פיזית להפוך להיות רוחות?
לא.
תן לי את זה במדע בדיוני.
פיזית אנחנו נמצאים באותו הגוף, חלבון, קיים כמו שקיים.
כן.
אלא אנחנו צריכים להחליף את החוש שלנו. חוש שלנו הכללי נקרא רצון ליהנות. אני רוצה ליהנות. מכל דבר שאני רואה, אני רוצה ליהנות. אני חייב ליהנות. אני בנוי בצורה כזאת. אנחנו עכשיו צריכים לעשות טרנספורמציה. במקום רצון ליהנות לעצמי, שאני אסוגר את עצמי בתוך איזה בועה, כן? אני בזה צריך, אני צריך דווקא לצאת מעצמי ולהגיע לזה שאני לא אוהב את עצמי, אלא אני גם כן אוהב את הזולת. עובר מדאגה אליי לדאגה לכולם.
לנתינה.
וזה לא סתם, זה לא איזה מילים יפות. אלא בצורה כזאת אני מתחיל להשיג מה נמצא באמת מחוץ לי. אני מתחיל
לתקשר.
בהתקשרות בצורה כזאת למציאות, אני מתחיל להרגיש אותם. בלי קשר אליי, מה שהם, ואז אני מגלה עולם העליון. זה פלא עד כמה שרק אם אני לא דואג לעצמי, אלא מתחיל לדאוג לזולת, כל החושים שלי מתחילים לעבוד בצורה אחרת.
זה מדהים כמה שאתה צודק, אני אגיד לך, אפשר לראות את זה גם בצורה ציורית. לפני 20-30 שנה, אנשים היו יוצאים לטיולים בשבת בשביל לראות פרחים, בשביל לשמור על הטבע. בשביל, אנשים היו הולכים ונותנים, לזה היה את המנהג של לבוא לשכן שלך ולבקש סקוש סוכר, והיית נותן לו. היום איך אתה רואה את אנשים? אנשים ככה. כולם מרוכזים סביב עצמם, עם הטלפון שלהם, והולכים ומה הטלפון הזה נותן לי? הוא נותן לי ישירות, לא לאף אחד אחר, רק לי הוא נותן טוב, הוא נותן עושר, והוא נותן זה, ויש לי אפליקציה חדשה ורק לי יש אותה. אתה צודק. אי אפשר להמשיך להתקיים ככה. בסוף אני צריך לחיות בתוך המכשיר הזה. אני אהפוך להיות מכונה.
בוודאי.
ומכונה זה בעצם לא שונה מחיה, זה מה שאתה אומר.
כן. זאת אומרת, אין לנו ברירה. אבל כך, תראה, אני לא רואה בזה שום דבר רע. אנחנו רק צריכים לדעת מהי המגמה, ועד כמה שאנחנו יכולים להשתמש בנכון. ולהגיע כבר לרמה יותר גבוהה, לטובה. רמה טובה, רמה שנהנה מהחיים. כל הגישה הזאת שאנחנו את החיים האלו יכולים לעשות יותר טובים, היא גישה שלא תוכל להתקיים.
אנחנו חייבים לשנות את הגישה.
זאת
והחיים, החיים נעשים הרבה יותר טובים כשאתה נותן. היה פעם מחקר שבדקו שאם מישהו מקבל סכום כסף, נגיד $200, והוא קונה לעצמו איזשהו מכשיר שהוא תמיד רצה, או שעם ה-$200 האלה הוא קונה למישהו אחר מתנה כלשהי, מה גורם לבן אדם בעצם יותר עושר? זה לתת את המתנה. עשו פעם תחקיר כזה, וזה בעצם תמצית מה שאתה אומר.
צריכים לעשות ממש מהפכה בחינוך.
לגמרי.
זה הפתרון. אנחנו מנסים את זה לעשות. נקווה ש... על ידי הערוץ הזאת.
גם על ידי התוכנית, אבל אתה יודע שהרבה דברים היום נעשים בצורה של חקיקה. זאת אומרת, אולי כדאי לגשת ובעצם, אולי יש לך תלמיד שהוא חבר כנסת או מישהו שהוא נמצא במקום הזה שיכול להבין את הערך של להכניס את הקבלה, נגיד, לשיעורי חובה. או משהו כזה. אני לא יודע, אני עכשיו שומע אותך, ואני כאילו מתפתה להבין, לומר שבעצם אנחנו צריכים את זה, ואנחנו חייבים את זה לקיום שלנו. זה כבר עניין קיומי, זה כבר לא עניין של,
נכון.
של הנאה אישית. אני באתי בתחילת התוכנית הזאת, ושאלתי אותך, איך הבן אדם יכול לקבל הנאות אישיות מהקבלה, ואני טעיתי. כי זה לא העניין. העניין הוא לא איך אני יכול לקבל עוד אייפון יפה בשביל שיהיה לי שניים משני הכיוונים. זה לא מה שהקבלה תיתן לי.
Mm-hmm.
הקבלה תיתן לי את האפשרות להבין שזה לא הדבר הנכון. שהדבר הנכון הוא להיפתח אל העולם, ולהיפתח אל למעלה, ולהיפתח אל...
לסביבה.
לסביבה, ולתת למעצמך.
שאתה נכנס את האינטגרציה הנכונה.
וואו.
אז... בעצם... מה לעשות? צריכים... זאת הבעיה שאני...
את הכוח שפועל בעולם הזה.
איך אנחנו... אולי יהיה לנו עוד תוכנית. איך אנחנו... מה נוכל להעביר בזה ברדיו?
הכל. אני חושב שהרדיו הוא צינור של אנשים שצמאים למידע. וצמאים לדעת מה טוב בשבילהם. אבל אני חושב שמה שאנחנו אמרנו היום, זה משהו שצריך באמת להבהיר לקהל המאזינים, ואת זה שהגישה חייבת להשתנות. הגישה, מה שטוב לי, לפעמים, לי יהיה הכי טוב לתת לאחרים. לפעמים אני אקבל הכי הרבה מזה שאני אתן הכי הרבה. אני חושב שזה אחד המסרים שהתוכנית צריכה להעביר, שללמוד איך לתת, אתה לומד דרך הקבלה. ללמוד איך לפתוח את עצמך ולצאת מהמעגל של להיות חיה, לצאת מהמעגל של להיות, איך אומרים את זה, מכונה כבול בעצמך, כן. ושהאגו שלך מתפתח עד לרמה שאתה מגיע לאובדן, והאנושות תגיע בעקבות זה לאובדן. זה הדבר הבא, פשוט זה הדבר הבא.
זאת אומרת, אתה בכל זאת חושב שניתן להעביר את זה דרך התוכנית.
אני חושב שזה לא יהיה קל. אני לא בא להגיד שזה יהיה קל, אני לא חושב שאתה מפחד ממשימה שהיא לא קלה, אבל אני יודע שזה לא יהיה קל, מכיוון שאתה מדבר אל אנשים שכבר, אתה אמרת, האנושות הגיעה לשלב כזה, שבו אנשים רגילים לקבל, שזה הדבר הטבעי, אני מקבל, ואם אני לא מקבל, אני אדרוש את זה, ואני אקבל את זה, ואם אני אעמוד על השולחן ואני אצעק, אני אקבל יותר.
אז השאלה שלי היא כך, אם אנחנו נתחיל לסובב את התוכנית שלנו לכיוון יותר, כמו שעכשיו אנחנו מדברים, כן? יותר חינוכי כביכול, כן? אנחנו בזה כנראה שנמשוך קהל אחר?
נמשוך קהל חדש.
נחליף, כן?
אני לא חושב שצריך להחליף, אני חושב שהתוכנית, בזמן שאנחנו מקליטים כאן, התוכנית היא די בתחילתה, היא די צוברת קהל, היא גם כן נפתחת לאנשים על ידי הקהל, ההדוק, הקהל השבוי שכבר מאזין לה מאנשים, מהמיליונים ששומעים אותה בארץ וברחבי העולם.
Mm-hmm.
אני חושב שהתוכנית עצמה צריכה לכוון להסתכלות יותר כאילו מבוא לקבלה. אין הרבה טעם להעביר דרך הערוץ שלי, נגיד שיעור של קבלה, כמו שמועבר שיעור בשלוש בלילה, שבו דנים על,
כן.
על פסוקים מהספה, ואתה נותן את, את הפרשנות האמיתית
לא,
של
נכון.
הזה. זה כבר לימודים מאוד מאוד מתקדמים.
כן.
אתה צריך להביא אנשים,
לא,
להבין...
גם כן לא, אני לא התכוונתי לזה אף פעם.
כן.
כי זה רק לאנשים שמכינים את עצמם להיות מורים בעצמם.
הדבר הפשוט הוא בעצם להתייחס אל התוכנית הזאת, ולמה שאנחנו עושים כרגע מול הקהל שלא מכיר, זה מבוא ראשוני לקבלה. זה בעצם להסביר לאנשים, לתת להם את הטעם, את החשק לבוא לקבלה. לא לתת להם רק תשובות, לתת להם גם לשאול שאלות. לתת להם בעצם להגיד, רגע, אבל אם משהו אמר זה נכון, הסימן שהדרך שבה אני הולך היא קצת מוטעת. אולי אני צריך לעשות חשיבה, איך אומר ה-Waze, כיוון מסלול מחדש. אולי אני צריך לחפש את המסלול שלי מחדש, וכאן שמעתי משהו שהקפיץ לי איזה מנורה. והאינטואיציה שלי אומרת בתור מאזין, שאני עד עכשיו כנראה הלכתי בכיוון לא נכון, וזה הזמן לשנות כיוון. אני חושב שאנחנו צריכים להביא את אנשים למצב שבו הם יגלו בעצמם, הרי אתה אמרת שזה נמצא בכל בן אדם. בבן אדם הכי פרימיטיבי, ובבן אדם הכי משכיל ומצליח, יש את האפשרות לקבל את החוכמה הזאת. אנחנו כלי ריק.
עוד רציתי לשאול, איך זה נשמע שאנחנו נמצאים בעצם בתוכנית 3-4 אנשים?
בשאלה טובה. אני מאוד אוהב את הבחור התימני החמוד הזה, שמאתרג אותך ללא הפסק ושואל שאלות מעשיות, שהם כאילו, הוא בעצם הפה הדובר של המאזין. הוא החביב עליי בתוכנית. אני חושב קצת שהנושא של הפסוקים, הוא קצת מוליך אותנו למקום של, אוי, זה יותר מדי גבוה בשבילי, זה יותר מדי זה. זו תוכנית צריכה להיות, לדעתי, תוכנית של דיבור, שבה נשאלות שאלות מעשיות, והכיוון הוא להראות לאנשים, איך אומרים באנגלית, גלינץ, כאילו, מין קטע קטן,
טעימה
קטנה, שתפתח את התיאבון לעוד. אני אגב אשמח להשתתף גם באחת התוכניות הקרובות.
בשמחה.
יחד עם
אורן.
עם אורן. ומה שנקרא, לדחוף אותך יותר רחוק. לדרוש שאלות, תשובות יותר קונקרטיות.
זאת אומרת, יותר לכוון, יותר בצורה מדויקת.
כן, כן.
מתי אני נתחיל להרגיש, אני מתחיל להרגיש את הקהל?
אני חושב שאתה כבר מרגיש, אני לא יודע אם אתה מרגיש אותו אישית, אני חושב שאנחנו כתחנה ששמים לב למה שקורה בשידורים, אנחנו כבר מרגישים שאנשים
כן.
מגיבים, גם לפי תגובות מאוד מאוד רציניות בהזנות לאינטרנט. רדיו עובד בצורה אחרת.
זה מה שאני שואל.
אני אסביר.
אתם רדיו... כשכל הזמן מקשיבים לכל מיני תחנות, אז כנראה אתה מיד מרגיש איזה סוג קהל כאן נמצא ו...
היו לנו בעבר תוכניות על קבלה רבות, והקהל שלנו יודע להיפתח. זאת אומרת, יש לנו את הקדר של המאזינים שמחפשים את זה ומחפשים את זה אצלנו. ואני לא מדבר על המאזינים שהם, בוא נאמר, באים מבני ברק או מהדת או ממקומות שאפילו אסור לשמוע בהם אולי רדיו, שבאים מתוך התורה ומתוך הקבלה ומתוך החוכמה. אלא אנשים חילוניים. שבאים, שנקלעים לתוכנית ורוצים בעצם להבין, היה שם משהו שתפס אותם. עוד פעם הייתה השאלה, אני שכחתי.
איך להרגיש את הקהל? שאני הולך להרצאה, אני שואל, מי זאת, מי אלו אנשים שנמצאים, מקצוע, רמת ההכנה שלהם בכלל לחיים, רמת השכלה, גישה לחיים.
אני חושב שהדרך כיום המודרנית להרגיש קהל ברדיו שהוא לא דבר שאתה יושב מול אנשים, זה אולי לפתח דרך הכלים של הרשתות החברתיות, דף שבו אנשים יכולים לספר לך מה הם מרגישים כלפי השידור, וגם לשאול שאלות, ואז אתה בעצם מרגיש את הכיוון שלהם. אז זה באמת דבר שאנחנו צריכים לשבת ולפתח. זה לא מסובך
מדי. לפתוח דף אינטרנט?
כן, לרבות מהתוכניות יש דפים, ויש קשר מאוד מאוד ישיר עם הקהל ועם הרצונות שלו. זה דבר שבהחלט ניתן לעשות.
זה יפה.
אבל עוד דבר אחד שחשוב להבין, אתה הרי מלמד כמה זמן לוקח לבן אדם עד שהוא יודע את כל הקבלה. אני חושב שאין דבר כזה, נכון? זה לא, גם כבוד הרב לא יודע, אין דבר כזה לדעת.
לא. אני אפילו מראה את זה בכוונה לתלמידים. שעד כאן ויותר מזה לא. ועד כאן, זה טוב. שהם מבינים שסך הכל אנחנו המדענים, אנחנו הולכים קדימה, אנחנו פותחים לעצמנו את המציאות.
אז אם אני צריך להסביר רדיו, בהקשרה, בהבדל למה שאתה מכיר, כמו טלוויזיה וזה, אז אני אסביר שרדיו עובד יותר לאט ויותר עמוק. מה זה אומר? זה אומר שרדיו זה לא דבר, רדיו זה לא דבר שאתה, החוויה היא חוויה פסיבית. זאת אומרת, כשאתה רואה טלוויזיה, אתה מרוכז רק, אתה לא יכול לשטוף כלים ולראות טלוויזיה, אתה לא יכול לנהוג ולראות טלוויזיה. אתה ממורכז, כשאתה קורא עיתון, אתה ממוקד בעיתון, אתה לא יכול לעשות משהו אחר. כשאתה שומע רדיו, אתה יכול לעשות הרבה מאוד דברים אחרים. Mm-hmm. ולכן, רדיו חודר יותר לאט, אבל חודר יותר מהר. Mm-hmm. סליחה, חודר יותר לאט, אבל חודר יותר עמוק. Mm-hmm. בדיוק. והמסרים שמוטמעים ברדיו, המסרים שאנחנו מנסים להעביר בתוכניות כמו שלך ובתוכניות אחרות, לוקח להם בין חצי שנה לשנה, בדרך כלל בשביל להגיע ולהפוך את ה... את מה שאתה מנסה להעביר כמוסכמה. Mm-hmm. בשלב מסוים, אנשים מקשיבים לתוכנית מסוימת, נגיד מדבר בן אדם שהוא מומחה בעריכת דין בתחום מסוים. היה לנו בן אדם שעשה גישורים בין אנשים, וכל הנושא הזה של גישור הוא לא כל כך ידוע, ואחרי שנה של תוכנית, כל בן אדם כמעט במדינה יודע, והנושא הזה עלה לכותרות והתפתח. אני חושב שצריך באמת... לתת לזמן לעשות את שלו, mm-hmm. לתת למסר לחדור לאט לאט, עד שהוא יהפוך מה שאני קורא לזה לקונצנזוס. אנחנו כלי שעשה את זה לא פעם ולא פעמיים, שלקחנו נושאים מסוימים, החדרנו אותם לאט לאט, גם גילינו שמי שמנסה למצוא תוצאות מהר מהר מהר, אתה ודאי יודע את זה, הוא נשאר כן. ביד ריקה. וכן, צריך לכוון את זה טוב. ובשביל זה אני גם כן חושב, בשביל זה אני באתי היום גם לכאן, ובשביל זה אני מלווה את התוכנית, מקשיב מאיר הערות, מנסה לתת כיוונים, שלהם התוכנית יכולה יותר לחדור אל האנשים, ולתת להם את התוצאה, כי אני מבין, היום יותר טוב מאתמול, אחרי שדיברנו, אבל אני מבין בעצם מה המטרה, ומה אנחנו מנסים להשיג. אנחנו מנסים להשיג שיהיה יותר טוב לאנושות, וזה לא מסר שקל להעביר אותו. זה משר, אנשים אוהבים את הרע שלהם. אנשים רגילים לרע, אנשים, למה לי לנסות משהו חדש? טוב לי ברע לי שלי.
כן.
זה לא קל להוציא את האנשים מהרע לי שלי. אתה לפעמים מסתכל על אנשים ואתה אומר, אלוהים, הבן אדם סובל, אישה מוכה ולא בורחת מבעלה. למה? אין הסבר הגיוני, כי זה לא הגיוני, כי היא נהנית מהרע. היא אוהבת את הבוץ שבה היא נמצאת. לך תסביר לבן אדם שאוהב את הבוץ, לצאת ממנו ולהגיע אל דבר שהוא עולם עליון. הדרך היא ארוכה וזה לא ילך במכה. וזה, אני חושב שבעצם גם, איך בעצם אנשים מגיעים אצלך ללימוד קבלה? מאיזה מקומות הם באים? האם הם באים ישר ומתחילים בפול? או שלפעמים אנשים באים מתעניינים, בודקים, כן. עוצים שיעור אחד, פתאום מבינים משהו, ואז לאט לאט הולכים לעוד שיעור.
שרואים אותנו בטלוויזיה שנים רבות ואחר כך, רק מגיעים לאיזה כנס כללי, לאיזה אספה כללית, ככה לאיזה הרצאה שלי באיזה מקום, ואחר כך זה דרך ארוכה.
ולכן הדרך ארוכה, יש את הדרך הארוכה והטובה, והדרך הקצרה והרעה, לא זוכר בדיוק איך אומר הפתגם, אני חושב שזה הדרך לכל דבר טוב.
אז, ועוד שאלה, אנחנו כאילו התחלנו לעשות תוכניות לפי נושאים מוגדרים. אין, היה לנו בחירה חופשית, והיה לנו ביטחון, ועכשיו גלגולי נשמות, נו כביכול, קצת.
כן,
עכשיו יהיה לנו תפיסת המציאות. נגיד, אנחנו חושבים לעשות
אני חושב ש...
תוכנית הבאה.
אני יוצא לי לדבר עם איראן,
כן.
על הנושאים האלה, והייתה לי שיחה איתו לפני שבוע, שבו באמת לחצנו מה יהיו הנושאים שהם יותר משמעותיים, יותר פחות מיסטיים, יותר מעשיים, יותר מתחברים אל הקהל. Mm-hmm. אני אמרתי...
אז ודאי שזה לא אלו הנושאים.
חלק מהם כן וחלק מהם לא. למשל דיברנו על גלגול נשמות, ועל מה קורה אחרי המוות. Mm-hmm. אז גלגול נשמות, זה צריך להיות הדבר השני. מה קורה אחרי המוות... או איך, זה יותר מעניין את האנשים. הקטע המיסטי צריך לבוא תמיד שני, צריך להוביל אליו, אי אפשר לבוא איתו ראשון. קודם תן שאלה תשובה לשאלה גשמית, תשובה לשאלה ממשית, אמיתית, פיזית. משם אתה רק יכול להגיע לדברים שהם יותר כמו שאמרנו בתחילה, בשביל חלק מהאנשים זה וודו, בשביל חלק מהאנשים זה לא הגיוני, מדע בדיוני. אז קודם כל, יש דרך שבה צריך להביא את האנשים. אני יושב עם ערן, ואני אשמח לשבת עם כל מי שירצה מהצוות של התוכנית, כל פעם, ולבחור את הנושאים אחד אחד, כי כן, הנושאים חשובים. הבחירה של הנושאים היא מאוד מאוד חשובה. כי הייתה תוכנית אחת, אני זוכר, שדיברו על משהו, וזה לא היה כל כך מוצלח. זה היה בתקופה של הפיגוע, ודיברו על שלום אזורי, ועל כל מיני דברים כאלה, וזה לא הביא את העניין למאזינים. אז כן. אני יושב...
וצריכים להיות מוכנים שאם יש חס ושלום איזה אירוע, שאנחנו מיד לפי זה גם כן משנים את התוכנית?
אני חושב שלא.
לא.
אני חושב ש... מה היחס של הרב לאירוע שהיה האחרון? זה עוד אירוע של, של, של
לא,
ריב
אבל,
בין אנשים.
נגיד ביטחון, נגיד...
אם יש תוכנית שבה...
כוח הגנה שאדם יכול לרחוש.
אם יש תוכנית ש... אוקיי, אני מבין. זאת אומרת, אם יש תוכנית שבה קורה שיש אירוע מתפתח...
מאזין נמצא באיזשהו מין רגישות מסוימת. אז כנגיד זה שאני אתן לו תוך...
צריך למצוא את הנושא שאפשר לדבר עליו, שיחזק את המאזין. אבל לא לדבר על זה בצורה שדיברו על זה עד עכשיו, כל הפרשנים הפוליטיים וכל ה...
לא,
אני מתכוון על הקטע של...
אני בכלל, אני שומע אותם, אני לא... רק אני משתמש באותה רגישות שעכשיו נמצא המאזין.
אני... אני חושב שהמאזין מתייחס אליך כדבר אחר. אתה מעל כל הדברים האלה. מעל כל הנושא של פוליטיקה והתייחסות של דברים יומיומיים והמצאות חדשות שיצאו. Mm-hmm. אתה מדבר על אמת אמיתית, שקועה עמוק בתוכנו, ב-DNA של הבן אדם, שלא מושפעת מזה. אפשר אולי להבין מה קרה דרך חוכמת הקבלה. זה כן הייתי אולי רוצה להבין מה קרה שם דרך חוכמת הקבלה. אבל לא... לא להתייחס אל האירוע עצמו, אלא פשוט לנסות להבין. אני פחות מאמין בהתייחסות לנושאים אקטואליים בשידור. אתם צריכים להיות מעל זה.
טוב.
ככה אני רואה את זה. אני מאוד מאוד רוצה להודות לך על השיחה. אני אשמח מאוד אם נמשיך את הדיאלוג.
אני אבקש מאורן שיתקשר אליך.
כן.
ובצורה כזאת אנחנו נבחר את התוכנית. כי הוא בדרך כלל ממליץ מה לעשות.
ואני רוצה, כן. ואני גם רוצה לומר שבאתי לפה עם דעה מסוימת לגבי איך זה ומה זה, והצלחת איכשהו לסובב אותי איזה 180 מעלות בשביל להבין את המטרות של, של, של הקבלה כמשהו שהוא חייב להגיע לכל החברה, ולא רק לבן אדם עצמו, כי באתי כאינדיבידואל ויצאתי ככלל.
לא, קבלה זה חינוך.
כן.
זה חינוך שהאדם עכשיו צריך לקבל. לכן כל המערכת שהייתה כוללת, קיימת עד עכשיו, היא נשברת ונעלמת, ואנחנו נמצאים באמת בטוב ובו, ועכשיו אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו מקימים מערכת חדשה, שזאת והאבטרך כמוך, יחס, קשר, איכות, חיבור, קבלה זה בעצם חיבור.
לחזור לכל הדברים הישנים, כמו שהיה פעם, בתכלס זה בעצם לחזור לתמצית של מה זה להיות טוב. לחזור אחורה. תודה רבה.
אני מודה לכם מאוד, תודה. נפגשים עם קבלה.